ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מראש העמוד במשנה בשורה ראשונה, בדף מם ח', עמוד א'. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים, תחת הכותרת נושא, מה שאנחנו מוסיפים בגמרות המסומנות, הדברים הבאים. נולדו שני זכרים בלידה ראשונה, ואחד מהן בכור, ולא ידינן מי הוא. מה חיוב האב? אם מת האב והבנים קיימים, מה דינם לגבי הפדיון? המשנה, מי שלא בחרה אשתו ויודעה. עכשיו, לידה ראשונה של הגברת. ומה היא יודעה? שני זכרים. אז מה ניתן לומר פה? אחד מהם בחור. נותן חמישה סלעים לכהן. מת אחד מהם בתוך 30 יום. האב פטור. כי האב יכול לומר שהבחור זה שמת, ותוך 30 יום אז אין חיוב פדיון הבן. ומי מת? הבחור. אז לכן אין חיוב. מת האב והבנים קיימים. הבנים כוונה הספקות אלו. רבי מאיר אומר, אם נתנו עד שלא חלקו, אם הם נתנו פדיון הבן לפני חלוקת הירושה, נתנו, זהו, אין מה להחזיר פה. ואם לאו, אם הם לא נתנו עד שחלקו הירושה, פטורים. כל אחד הוא יכול לטעון שהשני הוא הבכור. רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים, הנטל, החיוב נופל על הנכסים עצמם. אז אפילו אם כל אחד מנסה לדחות את הכהן לשני, אבל זה אותם נכסים שהתחייבו בתשלום חמש הסלעים. אנחנו חוזרים לכותרת שעל מי שלא בחר אשתו וילדה, ופה מה היא ילדה? זכר ונקבה. תאומים באותה לידה ראשונה, זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. כי יכול להיות שהנקבה יצאה ראשונה. אתם רואים בגמות שלנו, הגמות המסומנות, הש"ס עוזר, מספר רומאי 1. אנחנו גם מציינים שמספר רומאי 2 מופיע בעמוד ב', לקראת סוף שורות הקצרות של הגמרא, שם יופיע מספר 2. בשוליים כתבנו נושא סלש מבנה. המספרים האלו הם שני לשונות, איך קאי הדיון 1 הרישה, 2 הסיפה, הדברי רבי יהודה. הסיפה הוא רבי יהודה במשנה. הפס הכפול שאתם רואים, שלבים לברר השאלה, דמית האב אימת. השאלה שתפתח את הגמרא, מתי מת האב, שהופיע במשנה, מת האב והבנים קיימים וכו', מתי הוא מת? א', תוך 30 יום, או ב', לאחר 30 יום. הגמרא, דמית האב אימת. מה שכתוב במשנה מת האב, הבנים קיימים, ויש לנו מחלוקת תנאים, מתי מת האב? אילי מדמית לאחר 30 יום. זאת אומרת, חל החיוב פדיון הבן על אחד מהם כמובן. בהאמר רבי מאיר כי חלקו פטורים. האם רבי מאיר היה אומר על מקרה כזה, מה שראינו במשנה, שרבי מאיר אומר שאם הם לא נתנו אז הם פטורים. האם רבי מאיר היה אומר על כזה מקרה שאם חלקו את הנכסים הם פטורים, והשתבדו להו נכסי, הנכסים השתבדו. שוב פעם, האב נשאר בחיים עד לעבר יום 30 של הלידה של הבנים. אם כן, אותו אבא וכל נכסיו השתבדו לתשלום הזה. אז מה זה משנה אם חלקו את הנכסים? במשנה ראינו שרבי מאיר אומר, אם חלקו לפני נתינת הפדיון הם פטורים. למה שיהיו פטורים? אלא ממשיך הגמרא, דמית בתוך 30 יום. אותו אבא מת לפני שחל חיוב פדיון. אם זה אם אלו הם התנאים או הנסיבות, מה ישנה כי חלקו דאזיל לגבי היי ומדחילי, דאזיל לגבי היי ומדחילי? מה שונה המקרה שחלקו הנכסים וכל אחד יכול לדחות את הכהן ולומר אני לא הבכור, כי לא חלקו נמי, גם אם לא חלקו הנכסים, לאיזה לגבי היי ולדחי ולאיזה לגבי היי ולדחי? ובמשנה ראינו שאם הפטור הוא רק אם חלקו. אם נקרא רבי מאיר עוד פעם, רבי מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו, ואם לאו, כלומר אם לא נתנו עד שחלקו, פטורים. ועל זה אנחנו מקשים, גם אם לא חלקו שיהיו פטורים. אמר רבי ירמיה, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בגמרא, מכאן רואים שני יוסף בן שמעון, אנשים עם אותו שם, שהיו בעיר אחת ולקחו שדה בשותפות, ואחד מהאנשים האלה, אחד מיוסף בן שמעון, חייבים חוב. בעל חוב גובה אותה מהם. דיאמר לי, התובע יכול להגיד, אי בדידך מסיקנה, אם אתה זה שחייב לי, כי לא היה ברור איזו יוסף בן שמעון היה חייב החוב, אבל הבעל חוב תובע מי יוסף בן שמעון, והוא אומר לו, אם אתה זה שחייב לי, מנת דידך קשה קילנה. אז החלק שלך זה מה שאני לוקח מהשדה. והיא בחברך מסיקנה, ואם החוב מגיע לי מהחבר, מהיוסף בן שמעון השני, מנת דחברך קשה קילנה, מה שאני לוקח מהשדה זה החלק שלו. אז אותו דבר פה. אז אנחנו נעבור לרשי, ורק שנציין, אנחנו מדברים על המקרה לפני שחלקו. זה המקביל במשל כאן של השדה שמוחזק בשותפות. אז אם עד שלא חלקו, הכהן יש לו תביעה ממה נפשך. עכשיו ברשי, שני יוסף בן שמעון שהיה איש אחד מוציא על אחד מהם שטר חוב, וכל אחד מהם מהיוסף בן שמעון האלו היה מדחהו לומר לא אני הוא, כי אם חברי זה לא אני, אני לא היוסף, אני לא היוסף בן שמעון שאתה גובה ממנו, אלא ההוא. ולקחו אותם יוצא שני יוסף בן שמעון האלו, לקחו בין שניהם שדה אחת בכוונה בשותפות, תורף בעל חוב חציה תהיה מלא וכולי. כמו שראינו בגמרא, אותו ברחוב יכול לטעון, אני גובה חצי השדה תמועת החוב שיוסף בן שמעון חייב לי, אם זה אתה שחייב לי, אז מה שאני גובה זה החלק שלך, ואם החבר שלך חייב לי, אז החלק שאני גובה זה החלק שלו. והכה נמי, כאן הקשר לענייננו, תורף הכהן חמישה סלעים מהנכסים שהם יחד, כלומר הם עוד לא חלקו. ואמר לו הוא נעמי אחי, והכהן אומר לשני הבנים האלו, אם אתה הבכור מחלקך אני נוטל, אם אחיך הבכור מחלקו אני נוטל, ובין שניכם תתפשרו, מה שישאר, היתרה שישאר אצלכם תתפשרו, תחלקו מחדש. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רבא, ורבא מתחיל פה קושיה ארוכה. מכתי, נכסי דבר איניש אינון ערבין בי. הנכסים של בן אדם הם כמו, הם משמשים כמו עריבים. ואם, מה קורה? אם אדם חייב כסף, אז הוא אמור לשלם כסף, מזומנים. אם אין לא, אז הולכים למי? אם יש ערב, הולכים לערב לגבות את החוב. אם יש לבן אדם נכסים, אז הולכים וגובים מהנכסים. ובככה הנכסים נחשבים כמו העריבים של הלווה, שמי שחייב את הכסף. אז הכלל אומר שהנכסי דבריניש אינון ערבין בי, הם העריבים שלו. מה אומר ההלכה בעניין ערבות? מי איקה מידי? דלדידי לא מצי תבלי, שממנו אתה לא יכול לדבוע. כל אחד מהספקות אלו הוא לא מצליח, הכהן לא מצליח לדבוע, כי כל אחד אוכל, אני לא הבכור. ולערב מצי תבלי, ואתנן המלווה את חברו על ידי ערב, לא יפרע מן הערב, וקיימלן דלא יתבע מן הערב תחילה. כלומר, קודם מנסים לגבות מהלווה עצמו. ואם כמו כאן אי אפשר לגבות מהלווה, כי יש ללווה טענה מנצחת, מה פתאום שהולכים וגובים מהשדות, מהקרקעות, מהנכסים? רש"י כותב, עד שיתבע מן הלווה ולא יהיה לו מה לפרוע, ואז ורק אז פונים לערב. אלא אמר רבא, אז מאחר שכן, מאחר הקושיה של רבא והעמדה עד כאן בעניין מתי מת האב, והעמדה הייתה שהוא מת לפני 30 יום של ההולדה, לא מובן שיטת רבי מאיר במשנה שאם לא חלקו אז יש אפשרות לגבות. גם אם לא חלקו זה לא נשמע, כי הגבייה מהנכסים יהיה כמו גבייה מעריב, ואין גובים מעריב עד שאין לו ללווה. וכאן שני הבנים האלו יכולים לדחות את התובע, אז אין מה לגבות מהנכסים. אלא אמר רבא, לעולם שמת לאחר 30 יום, התסריט שעומד מאחורי המשנה שהאב הזה מת באמת לאחר 30 יום וחל חיוב פדיון, ואי דאיקה נכסי תובה חינמי דשקי, ואם יש הרבה נכסים זה אין שאלה, ודאי הכהן יגבה אפילו אם חלקו, כי הנכסים, כי החוב חל על הנכסים. והכה במאי עסקינן, המשנה שלנו במה מדובר, כגון דלקה אלא חמש סלעים. יש סך הכל בירושה חמש סלעים. אז יש כאן הרבה נקודות, כמה וכמה נקודות הנחה לפני שנוכל להגיע להסביר את המחלוקת תנאים במשנה. רק לפני שנתקדם נשים לב, יש פה מספר אחד עם קבקו ודקולי אמה, ושואה האחרונה עוד פעם קבקו ודקולי אמה מספר 2, ושואה ראשונה בעמוד ב' מספר 3. כל אלו הם הנחות, נקודות הנחות, נקודות הנחה לפני שנתקדם למחלוקת. אז יש לנו ירושה שיש בו סך הכל חמש סלעים. יש לנו שני בנים שנולדו ורק אחד מהם הוא בוודאי בכור, רק אנחנו יודעים איזה מהם. האבא מת אחר 30 יום, חל חיוב על האבא הזה, וממילא חל חיוב על נכסיו. ודכולי אלמה אית להו דרבאסי, דאמר רבאסי, האחים שחלקו מחצה יורשים ומחצה לקוחות. איך מסתכלים על ירושה ש חלקו אותה. אז כמו שכתוב פה, חצי ירושה, חצי קנייה. רש"י כותב, מחצה יורשים, מחצה לקוחות, דמספקא ליה, אם יש ברירה, אם מסתכלים על דברים בצורה של למפרע ויורשינינו, אם אומרים יש ברירה, כוונה מה שקיבלת הוברר הדבר למפרע, שזה היה החלק המיועד לך מעולם. זה אומר שמה שקיבלת בחלוקת הנכסים ירושה. או אין ברירה, לא מסתכלים על זה בצורה כזאת, אז, ויש חלוקה מכאן ולבא ולקוחות נינו, ואז אנחנו אומרים שהם כמו לקוחות, כמו קנייה, היה אבא והם קנו מהנכסים האלו כל חלק, כל חלק בנפרד. הוא כך, מאחר שיש הספק הזה, מחצה יורשים ומחצה לקוחות. עכשיו ההגדרה הזאת, יש הבדל בין נכס שנמצא בידך בתור ירושה ונכס שנמצא בידך בתור קנייה. ובדקו לאלמה מלווה הכתובה בתורה, כמו חמשת הסלעים של פדיון הבן, זה חוב שכתוב בתורה. מלווה הכתובה בתורה, ממשיך הגמרא בעמוד ב', לאו ככתובה בשטר דמיה, זה נחשב כמלווה על פה. יש הבדל בין מלווה בשטר מלווה על פה. מלווה בשטר גובה מלקוחות, מלווה על פה אינו גובה מלקוחות. ודקולי אלמה אית להו דרב פאפה, דיאמר רב פאפה, מלווה על פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות. אז יש לנו את המלווה הכתובה בתורה, דהיינו הפדיון הבן, חמשת הסלעים, זה דבר שאפשר לגבות מירושה. כל אלו נקודות הנחה לפני שנציג עוד מעט המחלוקת, הסבר מחלוקת התנאים. אז יש לנו ירושה ש... או נכס, נכסים שנפלו בירושה, בסך הכל חמש סלעים. יש חוב של פדיון הבן שסך הכל חמש סלעים. האם כל החוב ניתן לגבות? לא, כי בנקודות הנחה שלנו הגדרנו החוב הזה כמלווה על פה, ומלווה על פה גובה כן מירושה, זה מה שרב פאפ אומר, אבל לא יכול לגבות מלקוחות. אז לא ניתן לגבות את כל החוב, כל חמשת הסלעים, ניתן לגבות מקסימום 2.5 סלעים. כשהתורה מצווה על תשלום חמשת סלעים בלשון התנ"ך, בלשון המקרא, סלעים זה שקלים. ויש פסוק, ועוד מעט הגמרא תתייחס לפסוק, הספנו אותו בשוליים, כתוב ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש 20 גירה הוא. כשאתה אומר את חמשת שקלים, האם הכוונה חמש ולא פחות מזה, או חמש אפילו חצי חמש? וזה מחלוקת התנאים שלנו. והכה ממשיך הגמרא, שורה רביעית מראש העמוד, אמרנו, או יש לומר פה צורת בית שאתם רואים, והוספנו בשוליים ניסיונות להסביר במה חולקים רבי מאיר ורבי יהודה במשנה. הגמרא שוב פעם, שורה רביעית, והכה בחמש, מה שכתוב בפסוק במדבר י"ח פסוק ת"ז שקראנו, ולא בחצי חמש כמפלגי. דרבי מאיר סבר חמש ולא חצי חמש, רבי יהודה סבר חמש ואפילו חצי חמש. רש"י שורה ראשונה, ולא חצי חמש, הלקח פטורין דכיוון דחלקו, מה שראינו במשנה, שאם הם דיברנו על כך שאבא מת אחר 30 וחלקו הנכסים. וכיוון דחלקו, אבו לי מחצה לקוחות, ולא השתער ירושה אלא שני סלעים ופלגה. ומפלגה דלקוחות לא שקיל איהומידי, דמלבל פה לא גביה מלקוחות. אז מאחר שכן, מאחר שרבי מאיר סובר לפי המדה הזאת, חמש ולא חצי חמש, לא ניתן לגבות כלום. שיטת רבי יהודה לא שולל את האפשרות לגבות חצי חמש. אז מהחצי שהוא בגדר ירושה ניתן לגבות. אם סך הכל הנכסים יהיו חמש שלהם וחצי מזה שתיים וחצי, זה מה שניתן לגבות. הגמרא שואלת, תשימו לב קושיה ארוכה. אי אחי, רבינו גרשום מסביר שאי אחי שמדיבר במת האב אחר 30 יום. רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים. הביטוי הזה היה צריך להיות חייב גברה מבעלי. רש"י כותב חייב גברה מבעלי גרסינן ולא גרסינן נתחייב. כלומר הכי בעלי למתנה, רבי דה אומר חייבים שאינן פתועים לגמרי כדאמרינן אלא דחצי חמש מהמחייבי, ולא שייך למתני נתחייבו הנכסים מאחר דעית לי שלאחר 30 מת, אלא בשביל החלוקה שחלקו ונעשו לקוחות הפסיד הכהן לרב יהודה גופי נמצא ממה שנתחייבו הנכסים, הפסיד מחצה. ועוד תניה, רב יהודה אומר האחים שחלקו, מדובר שוב בשניים שהם ספק בחור, כמו שדיברנו עד עכשיו, אם יש עשרה זוז לזה ועשרה זוז לזה. עכשיו עשרה זוז זה שתיים וחצי סלע, חייבים, ואם לאו פטורים. מהי עשרה זוז לזה ועשרה זוז לזה? היא למה בין ירושה בין דלקוחות, כלומר סך הכל של הירושה. אלמה חמש ואפילו חצי חמש, רואים שכמה יינתן בסופו של דבר במקרה כזה. יש רק אחד שהוא בחור, אז יינתן שתיים וחצי סלע, דהיינו חצי חמש. אי הכי, מה עיריה עשרה? למה המקור הזה נוקט כדוגמה עשרה זוז לזה ועשרה זוז לזה? אם החמש שאומרת התורה כולל גם פחות, אפילו בציר מעשרה נמי, גם פחות מעשרה זוז לזה וחסרה זוז לזה יהיה חיוב לתת מה שניתן לתת. למה כתוב ואם לאו פטורין? אלא פשיטה עשרה זוז דירושה לזה ועשרה זוז דירושה לזה. על מה? חמש ולא חצי חמש סביר עלי. אז אם ההבנה הזאת היא מדויקת, העשרה זוז, דהיינו השתיים וחצי סלע, זה של ירושה. אז לזה קיבל שתיים וחצי, ולזה קיבל שתיים וחצי. ואחד מהם הוא ודאי בחור, הדוגמה הזאת אומרת לנו שאין חמש ואפילו חצי חמש לשיטת רבי יהודה. וזו הקושיה, כי ליעל אמרנו שהמחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה זה האם אומרים חמש ואפילו חצי חמש. העמדנו רבי יהודה שאומר על חמש ואפילו חצי חמש. הוא עם הברייתא והדוגמה שלה שרבי יהודה לא סובר כך, אלא דקולי אלמה חמש ולא חצי חמש, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה. והכה, ואז מה נקודת המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה בדרב אסי ורב פאפה כמפלגי? מה שאנחנו הנחנו ליעל כנקודות הנחה שלכולי אלמה מקבלים את רב אסי, ושאומר שאחים שחלקו מחצה ירושה ומחצה לקוחות, ולכולי אלמה כמו שרב פאפה מימיר ועל פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות, לא, לא כמו שחשבנו שהדעות האלו מוסכמות על התנאים, אלא הם מהווים דווקא נקודת המחלוקת. ורשי מפרט איך זה בא לידי ביטוי. רשי נמצא, ואנחנו נלמד את רשי ביחד, קצת למטה מפה, מול תחילת המשנה הבאה. והכה במתניתין, במשנתנו, בדרב אסי, או בדרב פאפה, פליגי. דרבי מאיר, אית לי, דרב אסי ורב פאפה. הועיל דבין הכל, אין שם אלא חמש. לא שקיל מידי, דחמש ולא חצי חמש. מאחר שכל הנכסים היו סך הכל חמישה סלעים, ולכולי אלמה חמש ולא חצי חמש, ומאחר שרבי מאיר מקביל את העמדות של רב אסי ורב פאפה, יוצא שיהיו פטורים, כי אין אפשרות לקבל את כל חמשת הסלעים. ורבי יהודה אית לי דרב אסי דפלגה אבי לקוחות, שאחים שחלקו זה מחצה ירושה ומחצה לקוחות, ולט לי דרב פאפה אלא סביר לי דמיל ועפה גובה מן הלקוחות, ושקיל כולהו שגם מיל ועפה יכול לגבות מלקוחות, אז הוא יכול לקבל את הכל, לכן חייבים. אינמי אית לי דרב פאפה ולט לי דרב אסי אלא כולו הווי ירושה ושקיל כולה, והשתה דהכי סביר לי מוקמינן לה לברייתה. הברייתה שראינו עם רב יהודה, אם יש לו עשרה זוז לזה ועשרה זוז לזה, בין הכל חייבים לתת כל הנכסים, ואם לאו דבין הכל לקה חמש פטורין. למה? דחמש ולא חצי חמש. נחזור לגמרא. ואיקה דמתני לי אסיפה. הדיון שהיה לנו עד עכשיו התחיל נקרא לזה מהרישה של המשנה. השאלנו בתחילת הגמרא בדף בעמוד א', דמית האב אימת, אז זה היה על שוב פעם על הרישה של המשנה שכתוב שם מית האב והבנים קיימים. רבי מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו, ואם לאו פטורין. עכשיו אותו דיון נתחיל על הסיפה, ונחזור לגמרא. ואיקה דמת מילי הסיפה. רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים, דמית האב אימת, אותו אבא של התאומים שאחד מהם בכור. רבי יהודה אומר שאין כזה, אין פטור לא כמו רבי מאיר שאמר ש שאם חלקו אז פטורים. רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים, אבל מתי מיטב? דמיטב אימת אי למה דמית לאחר 30. מכלל דרבי מאיר סבר כי חלקו פטורים השתבדי נכסי. למה שיהיו פטורים? הנכסים השתבדו, אותו אבא נשאר בחיים עד שחל החוב לפדות את הבן. למה שיהיה פטור גם אם חלקו הנכסים? אלא בתוך 30. אז צריכים להעמיד את המשנה שהאב הזה מת לפני 30 ללידת הבנים. כי חלקו, עמי מחייב רבי יהודה, אם חלקו הנכסים, למה רבי יהודה מחייב תשלום הפדיון? לאיזה לגבי היי ולדחי וגבי אי ולדחי? הכהן שהולך לכל אחד מהם יכולים לדחות את הכהן, אני לא הבכור. ולא, ורק נזכיר, לא חל חיוב בעוד אבא בחיים. למה לפי רב יהודה, אם כן, לא יכולים, למה חייב? אמר רב יומיה, זאת אומרת, שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת, ולקח אחד מהם שדה מחברו. תשימו לב בשוני מהמקרה שראינו בעמוד א', שם דובר על שני יוסף בן שמעון, ולקחו שדה בשותפות. פה היו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, ולקחו, אחד לקח שדה מחברו, בעל חוב גובה ממנו. הבעל חוב של אחד מהם, אחד מהיוסף בן שמעון האלו, יכול לגבות מהשדה הזה. דיאמר לי, התובע יכול לומר, אם היוסף בן שמעון מנסה לדחות את התובע, אומר לו, אני לא חייב לך, אותו תובע יכול לומר, אי בדידך מסיקנה, מנתה דידך כשקינה. אם אתה הוא זה שחייב לי, אז אני גובה השדה כתשלום לחובי. והיא בחברך מסיקנה משתבדה לי מקמי דידך. החבר שלך השתבד לי לפני הקנייה הזאת מצדך, אז אני קודם, ועל סמך זה אני גובה את השדה. אמר רבה מכתי נכסאי דבר איניש אינון אלוון בי. הנכסים של בן אדם הם כמו העריבים שלו. האם זה נשמע מוכר? בוודאי שכן. מכאן הגמרא אומרת וכולה קלישנה קמה. הדיון לפי המדע הזאת של מה שאמרנו במספר עמי 2 ויקה דמתני לאסיפה, כל הדיון ימשיך כמו שלמדנו את הגמרא מרבה עד לסוף לסוף הסוגיה שעמדנו מחלוקת התנאים סביב רב אסי ורב פאפה, כמו שראינו מקודם. המשנה, לפני שנתקדם לתוכן המשנה, מאחר ששמים לב למעוניינים בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה סדרה של דוגמאות של ספק חיוב חמישה סלעים של פדיון הבן עקב תערובת ולדות. המשנה, שתי נשים, כוונה של אדם אחד. בסימונים אתם רואים מספר רומאי אחד, עוד כמה שורות, כמעט 10 שורות, אתם רואים מספר רומאי 2 באמצע שורה. שם דובר על שתי נשים של שני אנשים, כבקבנו שני אנשים. הנה ההבדל בין המקרים. אז נחזור לתחילת המשנה, שתי נשים שלא ביחרו והם של אדם אחד, וילדו שני זכרים. נותן 10 סלעים לכהן. יש כאן שני בכורות, אין ספק שהוא חייב שני סלעים. מת אחד מהן בתוך 30 יום. אם לכהן אחד נתן, האבא נתן 10 סלעים לפני זמן החיוב, כי פדיון הבן החיוב חל ביום 30, לא לפני כן. אז אם הוא שילם לכהן אחד 10 סלעים, יחזיר לו 5 סלעים. ואם לשני כהנים נתן, אינו יכול להוציא מהם, כי כל כהן יגיד, אתה נתת לי את הפדיון של זה שהמשיך לחיות, מה שנתת לשני הוא צריך להחזיר לך. זכה ונקבה, אותו אדם עם שני נשים נולדו להן זכר ונקבה, או שני זכרים ונקבה, נותן 5 סלעים לכהן. אותו אבא חייב 5 סלעים. למה? כי יש בוודאות בכור אחד. גם במקרה שנולדו שני זכרים, יכול להיות אבל שהאימא הזאת שהולידה, ואנחנו לא יודעים מי הולידה מה, אבל אפילו זאת שהולידה זכר או נקבה, יכול להיות שנקבה יצאה ראשונה. שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום, כי אין כאן שום ודאות שהיו בחורים. אחת בחרה ואחת שלא בחרה. אדם אחד, שתי נשים, ורק אחת הולידה בעבר, השנייה לא הולידה אף פעם. וילדו שני זכרים, נותן 5 סלעים לכהן. מת אחד מהן, אחד מהזכרים מת, בתוך 30 יום, האב פטור. הוא יכול לטעון שהבכור הוא זה שמת, והוא מת לפני הגעת זמן חיוב. מת האב והבנים קיימים. רבי מאיר אומר, אם נתנו עד שלא חלקו, נתנו, ואם לאו, פטורים. רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים. עכשיו, למען האמת, הקטע הזה שבמשנה כבר הסיקה את הגמרא שלמדנו מוקדם יותר. רש"י כותב, והוא כותב ממש בקיצור, נתנו עד שלא חלקו, כדין אותו של מעלה, משום דרב אסי ורב פאפה. לכן אין צורך לחזור על המקרה הזה. נמשיך עוד דוגמה, זכה ונקבה, אין כאן לכהן כלום, כי אותה אישה שכבר הולידה, היא זאת שיכול להיות הולידה את הזכה, ואין כאן שום בכור. שתי נשים של שני אנשים שלא ביחרו וילדו, הם ילדו במחבור, ויתערבו וילדו שני זכרים, זה נותן 5 סלעים לכהן וזה נותן 5 סלעים לכהן. כל אחד מהאבות האלו יש בוודאי בכור, רק הוא לא מזהה איזו ילד שלו, אבל שני הזכרים האלו הם בכורים. אחד מת אחד מהן בתוך 30 יום. אם לכהן אחד נתנו, אם הם שילמו כל אחד 5 סלעים לכהן אחד, יחזיר להם 5 סלעים, והם יחלקו את 5 סלעים בין שניהם, כמדובר בממון המותר בספק. אם לשני כהנים נתנו, שתי אבות האלו, כל אחד נתן 5 סלעים לכהן שונה, כהן אחר, אינם יכולים להוציא מידם. כי כל כהן יטען שהכסף שהנקיבתי זה עבור זה הילד שלא מת. זכר ונקבה, האבות פטורין, כי כל אב יטען מול הכהן, האישה שלי זאת היא שילדה את הנקבה. אז האבות פטורים, והכלל אומר המוציא מחברו עליו הראיה. אבל במקרה הזה הזכר הוא בוודאי בכור, והבן חייב לבדות את עצמו. שתי נקבות וזכר, או שתי נקבות ושני זכרים, אין כאן לכהן כלום, כי בדוגמאות אלו אין כאן שום ודאות שיש בכור. אחת בכרה ואחת שלא בכרה, של שני אנשים, וירדו שני זכרים, זה שלא בכרה אשתו, הבעל של האישה שמעולם לא הולידה, זה לידה ראשונה שלה, נותן חמש שלם לכהן. זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. הגמרא שואלת, מה ישנה שני כהנים שקיבלו משתי אבות, משני אבות? דאזין לגבי היי ומדחילי, ואזין לגבי היי ומדחילי. נחזור על המקרה. היו שני אבות, להם נולדו כל אחד בכור, מת אחד מהם תוך 30, אבל בזמן הזה הם כבר הספיקו כל אחד לתת חמש סלעים לשני כהנים. אחר כך הבא האב רוצה כספו בחזרה, בטענה שהבן שלי מת בתוך 30 ואתה חייב להחזיר לי את הכסף. הכהן דוחה אותו, לא שלך מת אלא ההוא של ההוא מת. אז על זה הגמרא רוצה לדעת מה ההבדל בין המקרה הזה, שאם מדובר בשני כהנים שקיבלו משתי אבות ומת אחד הבנים תוך 30, להזיר לגבי היי ומדחילי, ויעזיר לגבי היי ומדחילי. האבא הולך לכהן ואני רוצה כספי בחזרה, בטענה שהבן שלי זה שמת לתוך 30, כהן דוחה אותו, לא שלך מת תוך 30 אלא של השני מת בתוך 30. כהן אחד נמי, גם במקרה ששתי אבות האלו נתנו כספם את הפדיון לכהן אחד, לאיזה לגבי היי ולדחי ולדחי, ולאיזה לגבי היי ולדחי, לא שלך. למה הכהן לא יכול לטעון מול כל אב שמגיע אליו, לא שלך מת אלא של חברך מת? רשי בסוף העמוד, כהן אחד נמי ומשתי אבות שקל, לקח את חמשת הסלים מכל אחד, כי אזיל לגבי היי אב, כשיגיע האב בתנה בן שלי זה שמי תוך 30, אני רוצה את כספי בחזרה, לדחי כהן ולמה, לא שלך מת אלא של חברך, ולאב בעל דברים דידיאת, אתה לא שייך לשום תביעה ממני, כי הבן שלך עוד בחיים וחייב בפדיון, וזה הכסף שקיבלתי. אז למה המשנה אומרת שאם לכהן, אם אנחנו נחזור למשנה, אם לכהן אחד נתנו שתי אבות אלו, יחזיר להם חמש סלעים? רק במקרה של לשני כהנים נתנו, אינם יכולים להוציא מאדם. הגמרא עונה, אמר שמואל, כשמדובר בשתי אבות שנתנו לכהן אחד, אנחנו ממשיכים לדף ממתת עמוד א', בבה בהרשאה, מה שכותב בשורה הראשונה, בבה בהרשאה, שני האבות כתבו הרשאה האחד לחברו, ובא בעל הרשאה וטובעו, ממה נפשך? הוא תובע חמשת הסלעים מהכהן. שוב פעם, שני אבות נתנו לכהן אחד, שאבות האלו ערכו הרשאה בין זה לזה, ואחד מהאבות בא ותובע ממה נפשך, אם שלי מת החזיר לי את שלי, ואם של חברי מת החזיר לי את שלו, שיש לי הרשעה. הגמרא שואלת, ואמרי נהרדאי לא כתבינן אדרכת, אדרכת זה הרשעה, מתרתלי. וכאן אנחנו מדברים על מטבעות, על כספים. הגמרא עונה, הני מילי איך דקפרי, הדין הזה שלא כותבים הרשעה על מטלטלים, זה במקרה שהנתבע כופר. כופר, אני לא חייב כלום. אבל איך דלא כפרי כתבינן. מה שכותב, איך דקפרי לווה למלווה. תו לא כתב מלווה הרשעה עליהו. המלווה לא יכול לכתוב הרשעה לפלוני, תלך תגווה חפצים כאלו וכאלו מפלוני, משום דמחסי כשקרה. זה נראה כשקר, כי יש כאן כפירה, אולי החפצים האלו בכלל לא היו, לא היה חייב לו כלום, כי שוב פעם היה כפירה, אבל כאן לא מדובר על זה. זכר, נחזור לגמרא, זכר ונקבה, האבות פטורים. תנא רבונה, רבונה מלמד מקור תנאי, בעניין שתי נשים של שני אנשים. הדוגמה הבאה, יש לנו שוב פעם שתי נשים של שני גברים, ומה הולידו? מה הולידו שתי הנשים האלו? שני זכרים ונקבה. אין כאן לכהן כלום. במקרה כזה, אנחנו לא יכולים לחייב פדיון הבן. נסביר ביתר בהירות במקרה הזה שמביא לנו רבונה, שמדובר בשתי נשים של שני אנשים. אם פונים לכל אבא, הוא יכול לדחות שהאישה שלי היא הולידה את הנקבה ואחר כך הזכר, וכך כל אב יכול לטעון במקרה כזה. רש"י מביא שהבן עצמו לא חייב לבדות את עצמו, כי הוא יכול להגיד שמה אין אני בכור. אז במשניות של רב הונה, או במקור התנאי של רב הונה, היה לו המקרה הזה במסגרת הדוגמאות של שתי נשים של שני אנשים. רוצה הגמרא לדעת עכשיו, ותנא דידן, למה במשנתנו, אתם זוכרים איך שחילקנו את המשנה במספרים רומאי 1 ו-2, תחת מספר רומאי 2, ששם היו דוגמאות של שתי נשים, של שני אנשים, המקרה הספציפי הזה של שני זכרים ונקבה לא מופיע. למה? הגמרא עונה, כיוון שבשני אנשים הוא דמשכחת לה, האפשרות לומר אין כאן לכהן כלום, באיש אחד ושתי נשים לא משכחת לה, כי במקרה כזה איש אחד שנולד לו משתי נשיו שני זכרים ונקבה, אי אפשר לומר אין כאן לכהן כלום. האבא הזה ודאי יש כאן בכור, הוא ודאי חייב לתת חמש סלעים. אז לא מתני לי, המשנה שלנו רצתה ללמד דוגמאות שגם בשני נשים של אדם אחד, שתי נשים של שני אנשים, שאותם דוגמאות יהיו שווים. רשי כותב, באיש אחד ושתי נשים לא משכח עלה, כיוון דעיקה חד בכור, במקרה כזה, אם היה מדובר באיש אחד ושתי נשים, מאחר שיש בוודאי בכור אחד, יאיב חמיש סלעים לכהן, לאחי לא תני לי, דכל ענך, דתנה כאן, כי בכל המקרים שהתנה שלנו אומר אין כאן לכהן כלום, שווין בין איש אחד ושתי נשיו, בין בשתי נשים של שני אנשים. ובמקרה שהביא לנו רבונה, מוצאים אין כאן לכהן כלום רק אם מדובר בשתי נשים של שני אנשים, ולא מוצאים את הפטור בשתי נשים של גבר אחד. עד כאן שיעורנו להיום.